שלום לכם, ברוכים הבאים לצל קורתנו, יום רביעי בשבוע בקצב היום. כ"ח בתמוז, תשע"ט, 31 ביולי 2019 למניינם. פותחים את התוכנית עם המון אנרגיות, כן, ימי בין המצרים, אבל עדיין אנחנו כאן כדי להתחזק כמה שיותר בתוכנית, ולכן זה הזמן לומר שלום לחברים שלנו. אז שלום לישי פופובסקי בקול חי, דוד לוין בג'רלט רדיו בניו יורק, קטי קלר חיפה מיוהנסבורג, דרור גלוי במנטוקר FM, דורון לסרי ערוץ 2000 וארי גוטלף בישראל 1. כאן בולפני בקצב היום, ישראל שלמה עורך ומפיק את התוכנית, אברהם ישחקוב על הביצוע הטכני, אשר גרייבר זה אני, ואנחנו מתחילים. בקצב היום, בקצב היום. נפתח את התוכנית ונאמר שלום לרב יקיר בוטה.
שלום רב לכל המאזינים. רבותיי, כל אחד מאיתנו רוצה להרגיש אהוב. כל אחד מאיתנו רוצה להרגיש קרוב. כל אחד מאיתנו רוצה להרגיש שמשגיחים עליו, ששומרים עליו, שלמישהו אכפת בכלל ממנו. אז ודאי שבורא העולם יודע הכל ואוהב כל אחד מעם ישראל כמו בן יחיד אחרי שנים רבות. אבל אני רוצה להרגיש את זה, אני רוצה לחוש את זה, אני רוצה כל הזמן לחיות בהרגשה הזאת. אז מה אני אעשה? רבותיי, אם אנחנו נלמד להסתכל על הנקודות הטובות, הנקודות החשובות, נקודות ההשגחה הפרטית שיש לכל יהודי ויהודי בחיים שלו, יהיה לנו הרבה יותר קל לעשות זאת. על מה אני מדבר? כל אחד, ואין לי ספק שכל אחד ששומע אותי עכשיו וגם אלו שלו, ראו לפחות פעם, פעמיים, 20, 30 פעמים בחיים שלהם ניסים. דברים מזויים מעל הטבע, דברים גדולים, דברים אדירים. רק מה? עם הזמן, הרגש עובר, הרגש מתקעב וקצת שוכחים מזה. אני מכיר אנשים שקראו להם דברים מאוד מאוד אדירים. אני מכיר אדם אחד שעבר מוות קליני בצורה מאוד מאוד מזעזעת, ולקחו אותו למעלה וראה את המשפט וראה את הכל. אני מדבר איתו עכשיו שנים לאחר מכן, אני אומר, תגיד לי את האמת, אתה זוכר? הוא אומר, האמת, לא. ברוך השם שיש לי הקלטות עוד מאז שאני יכול לשחזר לזה, ואז אני נזכר, זה עולה לי בחזרה וכולי, אבל שגרת היום יום שוחקת את זה, ממשכחה את זה ממני. אז מה לעשות בכדי ללבות את זה? אני אתן לכם דוגמאות קטנות, רבותיי, וכל אחד ייקח את זה לחיים שלו, לנקודות הפרטיות והאישיות שלו, ובוא נלמד להעצים את זה ביחד. אני אתן לכם דוגמה. לפני כמה שנים אני נמצא בבית, אשתי מספרת לי, התקלקל לנו הקומקום. רבותיי, קומקום, אין מה לקחת אותו לתיקון, לפחות לפי דעתי, כן? כי אם אני אקח אותו לתיקון, זה יעלה בערך כמו שני קומקומים, אז עדיף לקנות חדש למי שיש כסף, ולמי שלא, תנסה לתקן לבד. אז מה עשינו? לא מומלץ למי שלא בקי בעניינים הללו, אבל אני לקחתי את הקומקום, פירקתי אותו לגורמים, ודאי ודאי, לא מבטלים תורה. מה זה אבון ביטול תורה? זה אבון גדול יותר מכולם. שמתי לי שיעור בדיסק, אני שומע את דברי התורה, ואני מתקן את הקומקום. מה מסתבר? שפשוט איך עובד קומקום? מחברים אותו לחשמל, ואז החשמל מגיע, ויש שם מעגל חשמלי, נכנס חשמל לגוף החימום, זה מתחמם, וככה מחמם את המים. בראבו. אני שמתי לב ששלוחצים על המפסק, המפסק לא מגיע לפס של הנחושת, ואז מעגל החשמלי לא נסגר, ולכן הקומקום לא עובד. מה צריך לעשות? הגבעה אחת קטנה, ואז המפסק ייגע מתכת במתכת, והכל יעבוד. יופי. מה אני צריך? אני צריך דבק חם שייתן לי מעט מעט הגבעה למפסק, ואז הכל יעבוד טוב. הבעיה היא שאני לא יודע איפה הדבק חם. אשתי, איפה הדבק החם? היא אומרת לי שהוא נמצא בחוץ. הלכתי, הבאתי אותו, לא בדקתי את התקינות שלו, היה לי דבק חם, אני חושב שהיא קנתה את זה מאחד מהחנויות של השקל אפילו, אין לי מושג. קטן, מאוד מאוד פשוט. אני בא בקרוב, מחבר אותו לחשמל, מנסה להפעיל. מתקרב, מתקרב לשקע שבקיר, מכניס, פתאום בום, טרח, יוצא ממש אש, עשן, הידיים שלי שחורות, הכבל אף, אני מסתובב, מה זה היה? הרב מהדיסק אומר, זה היה קצר, אני מסתכל, אני אומר, הרב מדבר אליי? זה רב שנפטר למעלה מ-15 שנים קודם לכן. הוא מדבר אליי? דברים כאלו, רבותיי, קורים כל יום. אחי חותך סלט ושומע את הרב בדיסק. הוא חותך סלט, פתאום, מעט נחתכה לו האצבע. הרב מהדיסק צועק לו, אין אדם נוקף אצבע מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. פלא פלאות. רבותיי, שבועיים אחורה. אני הולך מוסר שיעור באחד מהמקומות בארץ. דיברתי איתם, אמרתי להם כמה חשיבות להתגאות במצוות שלנו. אתה כותב בסד, כן, שיהיה כתוב תמיד בכל מקום. אתה הולך מברך שיהיה בכל רם, שישמעו לזכות את עם ישראל גאווה, ואז כאן אמר, לעזות, לעשות קידוש השם. לא להתבייש. הנה, האמריקאים לא כותבים על הדולר שלהם, in God we trust. רושמים, הכסף הכי מפורסם בעולם, בכל מקום יש דולרים, כתוב. כתוב. אני עולה לרכב, מדליק את הסוויץ', רבותיי, אני שומע את הרב מהמערכת אומר במילים הללו: בכסף הכי מפורסם בעולם, בדולר, In God we trust, אנחנו בוטחים בשם. פלא פלאות. רבותיי, ברגעים קטנים, אתה רואה כמה פעמים קרה לך, הילד נפל, יור, מה קרה? בדיוק, סנטים ליד העין. למה זה לא בעין? אתה רואה דברים שקרה לך בדיוק, אתה נוסע ברכב, בנס ניצלתי. כמה אנחנו שומעים את זה? כל יום, כל הזמן, כל החיים, נס. נס, רבותיי, ניסים גדולים, רק מה? עובר יום, עוברים יומיים, אנחנו שוכחים, זה מתקעה, זה יורד, זה נשכח. אבל אם כל אחד ואחד מאיתנו ייקח את הניסים הללו שקורים לו בכל יום ויום, ואת הדברים הגדולים יכתוב אותם, ייקח דף ועת, יכתוב ביום כך וכך, שעה כך וכך, קרה לי נס, השגחה פרטית, בורא עולם הראה לי שהוא אוהב אותי, קיבלתי חיבוק, נשיקה מאבא. אז בזמנים הקשים יותר, בזמנים שאני מרגיש רחוק, בזמנים שאני מרגיש לבד, אני אקח את המחברת, אני אפתח אותה, אני אסתכל על זה, וזה ימלא אותי באהבה גדולה לאבא. אני אגיד לו, אבא לתודה, וכמו שעשית לי ניסים אז, אני מאמין שגם מה שקורה לי היום הם ניסים מאוד מאוד גדולים, לא פחות, ואתם תראו ניסים גדולים הרבה יותר למי שיעשה זאת. רבותיי, סיפר פעם אחד מגדולי גדולי עולם, הרב חיים מאדוורפן. אדוורפן, היום מכירים את זה, אמר לי אחד התלמידים שלי, נמצא בבלגיה, בירת היהלומים של העולם, כך הוא הגדיר. אמרתי, אני מכיר את רב חיים, רב חיים מאדוורפן היה גדול עולם, תשובות שלו, הפסקים, גאון גאון גדול. רבותיי, הוא סיפר סיפור מזעזע. הוא מספר שבאחת הישיבות באירופה היה בחור שלמד שם בישיבה. עכשיו, החיים בישיבה, לפחות דאז, לא היו פשוטים בכלל. היום, ברוך השם, הישיבות שמזכה אותנו שימשיכו לפרוט ולרבות ולהוסיף תלמידים ולזכות את עם ישראל, אבל בימים ההם זה ממש ממש מסירות נפש. מסירות נפש גדולה ללמוד בישיבה. אין תקציבים, אין אוכל, בקושי אולי יש איפה לישון, לפעמים גם את זה לא. הבחור שלנו היה צריך ללכת מרחק של 4 קילומטרים בכל יום, עד שהייתה איזה משפחה שהייתה מוכנה להחסן אותה אצלה. שם הוא היה אוכל, היה ישן אצלהם, הייתה להם חנות של ירקות מתחת לארגז, למדף של הבננות, שם היה ישן בלילה. אוכל ואחר כך בא לישיבה. רבותיי, אתם יודעים מה זה 4 קילומטרים ברגל? זה מרחק אדיר לבחור, מי לא היה נשבר? ורבותיי, אנחנו מדברים על אירופה, זמנים של סופות שלגים בחורף, קר, כיפאון, אתה צריך להגיע לתפילה מאוד מאוד מוקדמת בישיבה, אתה צריך לצאת ב-4-5 לפנות בוקר, כל יום, כל יום, ולא המפספס. הבחור הזה היה הולך עם חיוך על השפתיים, אבא לי, אני הולך ללמוד תורה, איזה טוב השם, תודה בורא עולם, תודה אבא לי, תודה, תודה שאתה מזכה אותי להתקרב אליך, תודה שאתה מזכה אותי ללמוד תורה, איזה זכות, איזה זכות, מה, איזה דבר אדיר, מה נעים חלקנו, מה פגר עולנו, איזה זכות ששמת אותי מיושבי בית המדרש, והיה הולך בשמחה בכל יום. רבותיי, יום ועוד יום היה הולך, 7 שנים לומד בישיבה, והולך יום אחר יום 4 קילומטרים ברגל, ומתפלל שבעזרת השם יתב מזלו ויהיה לו משהו קרוב יותר לישיבה. והנה יום אחד הרב של הישיבה מגיע אליו, אומר לו: חמוד, תקשיב טוב, אתה רואה את הבית הגדול שיש בדיוק מול הישיבה? מה, הווילה הזאת? כן, אנשים מאוד מאוד עשירים, מעכשיו הם מוכנים שאתה תבוא לאכול אצלהם. היה להם בחור שם כבר שנים רבות, הבחור הזה עכשיו גדל, התחתן, עזב את הישיבה, התפנה מקום, מעכשיו אתה אוכל שם וישן בעזרת אנשים. וואו, לשמחה שלו לא היה גבולות, איזה יופי, איזה כיף, די, מכסת התלאות הגיעה לסיומה, מעכשיו אני אוכל כמה מטרים מול הישיבה, ובטח איזה מאכלים, איזה דברים, אנשים עשירים מוכנים לכבד תלמידי חכמים, ואני ישן בעזרת אנשים. אין יותר 4 קילומטרים, אין יותר שלגים, אין יותר גשמים, אין יותר סופות, ובא לציון גואל, תודה אבא. רבותיי, עברו שעתיים, חלפו 3 שעות בערך, פתאום הגיע בחור חדש לישיבה. תאמינו או לא, מכל הבחורים, מאות, הגיע רק לבחור הזה, שלום עליכם, אני חדש פה, אפשר לשאול שאלה? כן, בשמחה. תאמר לי בבקשה, אתה יודע איפה אפשר פה אולי לאכול או לישון? אני לא יודע, אמרו צריך להסתדר, צריך למצוא, אני לא הבנתי. איי איי איי, רבותיי, איזו סערת רגשות, מה הבחור שלנו מרגיש עכשיו? חיכיתי 7 שנים למצוא מקום לשים את הראש, למצוא מקום לאכול כאן ליד הישיבה, אבל זה בחור חדש, בחור שהוא בחור, הוא נראה גם שההליכה קצת קשה עליו. הבחור הזה, אם אומר לו עכשיו, כן, לך קדימה 4 קילומטרים, פה תפנה שמאלה, יש שם ארגז של בננות, תישן שם ליד. אין לי ספק שהבחור הזה ינשור, תוך כמה ימים הוא כבר לא יישאר בישיבה. אבל מאידך גיסא, אני רוצה. הגיע הזמן שלי, טוב, מה עושים? לוותר, לא לוותר, ללכת, לא ללכת, לעשות, לא לעשות. איך היה אומר מרן הרב שטיינמן, זכותו הגן עלינו, היה אומר, לעולם לא ראיתי אדם שהפסיד מביטור. עומד הבחור שלנו, עוצם את העיניים ואומר בלב, אבאלה, אם הוא בא רק אליי, יש פה המוני בחורים, רק אליי הוא בא. זה השגחה פרטית, זה נס שאתה עשית, וכנראה אתה מצפה ממני לעמוד בניסיון הזה. תקשיב טוב, בחור יקר, פה ממול הישיבה יש בית גדול, וילה גדולה, אתה הולך אליהם, אומר להם שהרב שהישיבה אמר שהגיע הבחור זה אני, ואתה מהיום ישן בעזרת אנשים. מה, תודה רבה, והוא אומר בלב, ואני אמשיך ללכת 4 קילומטרים לכבוד שמך הגדול בורא עולם. ורבותיי, הוא הלך יום יום, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, חצי שנה הלך ברגל 4 קילומטרים לכבוד בורא עולם. כעבור מחצית השנה, לא עלינו לאף אחד מעם ישראל, לא תקום פעמיים צרה, הנאצים הרשעים הארורים עולים לשלטון וכובשים את בלגיה, נכנסים לשם, טובחים, רוצחים, הורגים. איך כתוב, כי תצא אש ומצא קוצים ונאכל הגדיש או הקמה. מגיעים לישיבה ומבצעים טבח נורא, הם סוגרים את הכל, אין יוצא ואין בא, עולים לעזרת אנשים, ושם היה אחד קצין רשע מרושע שהיה יורה בבחורים אחד אחר השני, הורג אותם ולאחר מכן זורק אותם מהחלון. עוד בחור ועוד בחור, עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, 300 בחורים מצאו את מותם, השם יקום דמם. והבחור שלנו, אותו בחור שעשה מסירות נפש, מחכה בתור כצון לטבח יובל. עוד אחד עולה למעלה, בום, רואים אותו נזרק מהחלון. עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, והלב דופק, אבל אין מה לעשות, אין מה לעשות. הבחור שלנו עולה במדרגות ומתפלל לבורא עולם, ריבונו של עולם, אבאלה, אני מאמין בך, אבא, באמונה שלמה, בביטחון גמור, שכל מה שאתה עושה זה רק לטובה. אומרת הגמרא בברכות, לעולם יברך אדם על הרע כשם שמברך על הטובה. אבל אבאלה, אני מתפלל, תציל אותי, אבא, תציל אותי. זה כאן בעזרת נשים, אתה תזכור מה שהקרבתי בעזרת הנשים, ואתה תציל אותי מעזרת הנשים. הבחור שלנו, רבותו, עולה למעלה עם דמעות על חייו, עומד וכל כולו רועד, כל כולו מפחד, מתפלל תפילה חרישית, אבאלה, תציל אותי. הוא מתכונן, הוא שומע את האקדח נטען, ופתאום הקצין מסתובב ולא אומר לו, היי בחור, יש לך הורים? נעדכה נשמתו, יש לך הורים? כן, כן, יש לי הורים, גם לי יש הורים. אני לא רוצה שההורים שלי ידאגו לי, ואני לא רוצה שההורים שלך ידאגו לך. אני יורה עכשיו באוויר, אתה תקפוץ מהחלון ותברח. מה? מי? איך? אל תדבר הרבה. פוף! יורה יריעה באוויר, קדימה, תברח מפה. תפס את הרגליים, קפץ מהחלון, התגלגל על הגביעות שהחברים שלו, יצא משם והחל לברוח, לברוח כל עוד נפשו בו. הוא רץ בלי להפסיק ממקום למקום, הגיע שם ליער, שם פגש אנשים, הצליחו להבריח אותו שם מבלגיה. עד שבניסי ניסים ניצל, עזב את המדינה, הגיע לארצות הברית, וחי וגדל. רבותיי, אתם יודעים מי זה הבחור הזה? אומר להם רב חיים מהדוורפן, הבחור הזה זה היה אני. אני הוא אותו בחור שניצל בזכות הוויתור שלו. נס אחד קטן שידעתי לשמור, ידעתי שבורא עולם מאותת לי, זה שהבחור בא אליי מ300 בחורים, זה נס או לא נס? זה נס שבורא עולם שולח אליי. אז אם אני אראה את כל החיים כנס, אז הכל יהיה לי נס אחד גדול. רבותיי, הוא הקריב 6 חודשים, הוא נפטר 60 שנים לאחר המקרה הזה. בורא העולם לא נשאר חייב. רבותיי, אנחנו נקבץ אלינו את כל ההשגחות הפרטיות, את כל המקרים שאנחנו רואים, את כל הניסים, את כל המופתים, גם הגלויים וגם הנסתרים. נדע להגיד עליהם תודה. בורא העולם מתקרב אלינו יותר, יראה לנו יותר ניסים, יראה לנו יותר חום, ויותר מזה אנחנו נדע שהוא הכי הכי אוהב אותנו בעולם, וגל אותנו גאולת עולמים במהרה בימינו, אמן ואמן.
תודה רבה רב יקיר. בואו תעצים להפסקה קצרה, מיד כשנשוב נהיה כאן עם הרב אברהם סגל. אתם לא זזים לשום מקום.
בקצב היום, בקצב אחי, פוסע לצידי, תמיד נהיה החברים הכי טובים, בדרכי את הלך איתך, לעולם אבטח בך, סודותיי אגלה לך מקרוב. כל השנים נשארו לבד מאחור, אחד לשני הבטחנו נזכור, צחקנו כאבנו ביחד, הדמעות זלגו מעצמן, רצינו לחיות בכל פעם רגע ישר.
אחי, תמיד כאן בשבילי, אומרים שיחד נשאר כל החיים, נתחבר באמונה וצלילי המנגינה יגלו את האור מכאן עד אינסוף.
כל השנים נשארו לבד מאחור, אחד לשני הבטחנו נזכור, צחקנו כאבנו ביחד, הדמעות זלגו מעצמן, רצינו לחיות בכל פעם רגע ישן.
Oh, das koros oyedecho nafshi nafshi khamda khamda betzer yadecho
בקצב היום המהדורה התורנית לימי בין המצרים חזרנו, ועכשיו זה הזמן לשמוע את הדברים המרתקים של היועץ החינוכי וראש מכון סגל, הרב אברהם סגל. שלום הרב.
שלום לכל המאזינים היקרים. שמענו אתמול סיפור מדהים על הכוח של תפילין, של תפילה, של חסד, של קידוש השם ומונת חכמים, של יהודי שהעקבי במעשה של הנחת תפילין, ובזכות זה הציל את עצמו וכל החיילים ועשה כזה קידוש השם. היום אני רוצה גם לדבר סיפור מדהים על תפילין, אבל דווקא מזווית אחרת. היום אני רוצה לדבר על הכוח של הכרת הטוב. אנחנו מדברים על מידות בימים אלה, לחזק אותם לעצמנו, לילדים שלנו. תשמעו סיפור מדהים, העניין של הכרת הטוב. זכיתי לשמוע את הסיפור מיהודי יקר בארצות הברית, דוקטור דוד פלקוביץ, מגדולי המטפלים בעולם, לא רק החרדי, גם בעולם, בתחום הטראומה. זכיתי ללמוד ממנו הרבה חוכמה. ובאחד מהסדנות שלמדנו אצלו, ודיברנו נושא שהכרת הטוב, הוא סיפר את הסיפור הזה שהוא שמע אותו מיהודי באמריקה, הוא מאוד ידוע, קוראים לו רב שלוימה מאייר, רב שלוימה מאייר גר בארצות הברית, בניו יורק, בברוקלין, והוא אחד מהראשים שעובד בארגון המדהים חי לייפליין. חי לייפליין זה ארגון שעושה מה זה מלאכים בדמות בני אדם, מצילים אנשים, עוזרים לאנשים מכל העולם שצריכים לעשות השתלות וכל מיני צרות, דואגים לכל מה שהם צריכים ואוהבים מעבר. זה צריכים פינה מיוחדת לדבר עליהם. ודוקטור דוד פלקוביץ' שמע את הסיפור משלוימה מאייר שהגיע פעם לארץ, והוא חזר, הגיע לבן גוריון, לשדה תעופה בלוד, עולה למטוס, והוא מתיישב, ועל המטוס על ידו יושבים משפחה חילונית, ומקבלים את העיתון החילוני, וככה הוא לא מסתכל בעיתון חילוני, אבל היה תמונה ענקית, שילדה שצריכים להטיס אותה לארצות הברית דחוף, תוך 24 שעות להציל את החיים שלה, השתלת לב, ויש תמונה. יש תמונה מהאימא והילדה. עכשיו, הבן אדם שישב על ידו, מחזיק את העיתון, והוא קורא את זה, ושלום במים מסתכל על העיתון, והוא רואה, וואו, איזה דבר מעניין. אחרי שמטוס ממריא, הרי זה התחום שלו, הוא הרי מתעסק בהשתלות, אולי יכול לעזור, והוא התחיל טיפה לטייל במטוס. כנראה כמה מקומות, לא רחוק ממני, ישב את המשפחה הזאת, שישב לו קרוב אליו, הוא ראה את האמא ואת הבת, שרואה מקודם בתמונה בעיתון, מקודם הוא לא ראה אותם במטוס, והנה הוא ראה אותם. הוא ניגש אליהם, הוא אומר לי, סליחה שאני שואל, אתם לא האלה שהיום נמצאים בעיתון? הוא אומר, כן, אנחנו חייבים לטיס אותנו דחוף בתוך 24 שעות, אבל מרגע, מי אתה? אז הוא מציג את עצמו, הוא אומר לקום לשלוי ממאייר, אני מתעסק בתחום הזה, אני מתעסק בהשתלות, בארגון שלנו, של חי לייפליין, עוזרים למשפחות. ואז היא מתרגשת, היא אומרת, אדוני, אל תדבר עוד מילה אחת, אני חייב לקום לבעלי. הבעל היה בסוף המטוס, אולי לך לאשן, ואז בתקופות שהיו מאשנים עוד, ובמטוס, הוא אומר לי, בוא, 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 מהר, תשמע, אתה חייב לראות מה קורה כאן. ואז הוא אומר ליהודי הזה, קוראים לו שלוימה מאייר, והוא יש לו, עובד לארגון הזה, חי לייפלה, מתעסק בהשתלות לב ועוד דברים, בארצות הברית. והם כולם נרגשים, הוא שואל אותם, מה קרה? מה אתם כוח מתרגשים? אז הם אומרים לו, אתה חייב לשמוע את הסיפור. הם אנשים, זוג חילונים, לא מכירים שום דבר. טיסו, אמרו להם מהר להגיע לבית חולים, בדקו, ואמרו לתוך 24 שעות חייבים לעשות את השתלה. קחו אמבולנס, אמרו לי, הזמנו לכם אמבולנס, אתם יורדים למעט אמבולנס מחכה לכם, הוא ייקח אתכם ישר לטיסה, ושם כבר הכל אנחנו מסדרים לכם דרך כל הארגונים של הצולה וכולי, וכולי. עכשיו, הם התחילו לשאול, אבל איפה נלך בארצות הברית? אמרו לי, מכינים לכם הכל, אנחנו נכין לכם עד שתגיע לארצות הברית, יחכו לכם בבית חולים שם, נראה לי במאניז, או איפה שזה היה, אני לא זוכר את הבית חולים שעשו את זה. כנראה זה בית חולים אחר. בכל מקרה, אבל איפה נהיה? איפה נהיה? זה מבין שזה השפוז לתקופה. הוא אמר לו, אמר לי הרופא, החרדי הראשון שתפגוש אותו במטוס, הוא יעזור לך. הם מומחים לעשות חסד בדברים האלה. חשבנו, מה, איפה אנחנו מכירים חרדים? איפה יעזור? אנחנו... אבל הוא לא, אין לנו זמן. האמבולנס מחכה, תרדו למטה, זה יהיה בסדר. בקיצר, טיסו אותנו לפני שאנחנו יודעים איך קוראים לנו, אנחנו הגיעים מטוס, אנחנו מבולבלים, אמנם הבנו שאין ברירה, וקצת כסף יש לנו, אבל אין אנחנו אף אחד. התיישבנו בקושי עם מטוס ממריא, והנה אתה ניגש, ומי אתה? בדיוק אתה אדם שאתה עובד בארגון של חי לייפליין, שמתעסק בהשתלות, אתה החרדי הראשון שאנחנו פוגשים. איזה דבר מדהים, לא חלמנו על דבר כזה. איזה השגחה פרטית. עכשיו, רב שלוימה הבין את ההתרגשות שלהם. הם פשוט חשבו שזה סתם סיפור, סיפור הסבתא, אחרי ראידי הראשין. זה מה שאמת? אמת כל יהודי, שבישנים רחמנים וגומלי חסדים, אבל קל וחומר, כזה בן אדם שהוא ממש עובד בארגון, אומר לו, תודה על כל המחמאות, אבל תכלס, מה אני יכול לעזור? אז הם הסבירו לו שאין להם שום מכר, וזה, אומר לי, תן לי את הפרטים, אני מסדר את הכל. ברגע שאתה נוחת, הבנתי שאתה אמבולנסים, אבל אני כבר דואג. אברכים שלנו יבואו, ילוו אתכם, מעבר לכל החלק הרפואי, אנחנו גם דורגים לחלק הרגשי, יהיה לכם דירה שם, יהיה לכם אנשים שילוו אתכם, עד שאתם חוזרים ארצה. הם ממש בוחרו בהתרגשות. בקיצור, כמו שהוא אמר, הם נחתו ב-GFK, וחוץ מאמבולנסים הגיעו אברכים, מה שרק צריכים, וחיזקו, וליוו אותם, ברוך השם, הניתוח הצליח. והיו צריכים להיות מאושפז חצי שנה למקב, חודשיים היו ההורים שם, והיו צריכים לחזור, היה לנו איזו עבודה מאוד חשובה, שהם לא יכולים להיות חסר, ואז שלחו, החליטו 4 חודשים הבאות, הם כל חודש הולכים אחד מבני משפחה. בחודש השלישי הגיע אח של הילדה הזאת, הילדה בת 9, חייל שבגיל 20 משהו, שקיבל איזה שחרור לחודש, והוא הגיע לארצות הברית. להיות איתה עם אותו משפחה שחי לייפלן דאג להם. בקיצור, הוא מגיע ל-JFK, הוא לוקח ילו קאב טקסי, במקום לנסוע לאחותו, הוא נסע ישר לבית של שלמה מאיה, מצלצל בפמון, שלמה מאיה של מי אתה? הוא אומר, אני חייל, אחות שלי, אתה דאגת לייצל את חיים שלה, ואני באתי פה, לפני שאני בא לראות את אחותי, רציתי להכיר את הבן אדם שהציל את החיים שלה. שלמה מאיה מאוד התרגש. מה? מה? אוקיי, תודה רבה, יפה מאוד. לא, אני רוצה לעלות הביתה שלך, אני רוצה להביא לך מתנה. טוב, הוא העלה אותו הביתה, הוא נכנס, הוא פותח את המזוודה, מוציא תיק אור מפואר עם תפילין. הוא אומר לי, הבאתי לך זוג של תפילין משובח. אומר רב שלמה מאיה, אני יש לי תפילין, אני מאוד מעריך את המתנה, הבנתי שקראת פה הרבה כסף, אבל אני לא צריך עוד זוג תפילין. אומר לו חייל, ידידי הטוב, אתה לא הבנת. אני יודע את החרדים מניחים תפילין. אני מהבר מצווה לא הנחתי תפילין. אני לא הכרתי את החרדים. אני יודע שהם זורקים מהתקשורת, שהם שחורים, וזורקים הפגנות, וזורקים אבנים. אבל אחרי מה ששמעתי מההורים שלי, מה שאתם עשיתם, בשביל אחותי, פתאום התחלתי להבין מי זה החרדים. מי זה אדם הראשון שהם פגשו במטוס? ואיזה מסירות נפש, איזה אנשים נפלאים אתם? אמרתי, אני אגייס את כל הכסף שיש לי. היה לי בערך $1,000. קניתי את התפילין הכי משובחים, ואז הוספתי, לקחתי הלוואה, עוד קצת כסף, קניתי תיק של אור משובח שיהיה לתפילין, ואמרתי, אני חייב להביא לך מתנה, אבל לא הבאתי לך את המתנה תפילין שאתה תניח, אני יודע שאתה מניח תפילין. אני סוף סוף מכיר מי זה הציבור החרדי, אני רוצה להתקרב אליכם. אני הבאתי לך את התפילין שאתה תלמד אותי איך מניחים תפילין. אני מהיום הולך להניח תפילין. יש לנו מושג מה זה יהודי? מה אנחנו יכולים לעשות במעשה חסד אחד? להציל ילדה, להציל חייל. מה זה תפילין? דיברנו אתמול שהתפילין של חייל אמריקאי הציל כמה חיילים, את החייל היהודי וכל החיילים הגויים שעשה כזה קידוש השם. הנה, יהודי, מה אומרים בתפילין? קושרים את עצמנו לקודש ברוך הוא, ורסתך לי לעולם, ורסתך לי בצדק ובמשפט, ורסתך לי באמונה וידעת את השם. הנה התפילין, קשר אותו לקודש ברוך הוא. אז כמה אנחנו יכולים להתחזק על ידי מעשי חסד? על ידי קידוש השם, על ידי הכרת הטוב, החייל אמר, אני חייב להכיר טובה לאדם שכל כך הציל את אחותי. כמה הכרות הטוב אנחנו חייבים להורים שלנו, למורים שלנו, לקודש ברוך הוא, לאנשים הנפלאים האלה. בואו נתחזק בהכרת הטוב. בואו אנחנו נעשה מעשים טובים של קידוש השם, ונקרב, נקשר את עצמנו וכל היהודים הטובים לקודש ברוך הוא, לכלל ישראל. וביחד נצעד כנגד משיח צדקנו. איך שר אברהם פריד? No Jew will be left behind. שום יהודי לא יישאר מאחור. כולנו בלב אחד, כאיש אחד, בלב אחד, נקבל פני משיח צדקנו עוד השנה בעניין בית המקדש, במהרה בימינו. אמן ואמן. תודה רבה לכם.
תודה רבה הרב סגל על הדברים באמת המרתקים הללו. אם גם אתם רוצים להתייעץ עם הרב סגל בכל מה שקשור לעניין חינוך הילדים, אני אתן לכם את מספר הטלפון של המשרד של הרב, 03-644-1180. יוצאים להפסקה קצרה, מיד נחזור לחלקה האחרון של התוכנית יחד עם הרב המיעוט סלמון.
בקצב היום, בקצב היום,
אתה אחד ושמך אחד, ומקיימך ישראל, גוי אחד בארץ, אחד בארץ. אתה אחד ושמך אחד, ומקיימך
Oh,
שחזרתם אלינו אל בקצב היום, המהדורה התורנית לימי בין המצרים, חלקה האחרון של התוכנית. שלום הרב עמיהו סלומון.
שלום אשר ושלום למאזינים. בפינה שלנו אנחנו עוסקים בסקירה על אירועי ספר במדבר וההשלכות של האירועים הללו, וממקדים את המסר גם לימי בין המצרים. בימי בין המצרים אנחנו מציינים ונוהגים מנהגי אבלות בעקבות החורבן של בתי המקדש. הזכרנו את חטא המרגלים. לחטא הזה יש השלכה ישירה לימים הללו, כי על פי חז"ל, אותו לילה שבו חזרו המרגלים וגרמו לבכייה במחנה ישראל, אותו לילה ליל תשעה באב היה, ואמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני קובע לכם בכייה לדורות. ואכן בעקבות חטא המרגלים, אותו תאריך תשעה באב הפך להיות תאריך מועד לפורענות לדורות עולם בתולדות העם היהודי. שני בתי מקדש חרבו באותו תאריך, תשעה באב. מה קרה שם? מדוע העם בחו? מדוע המרגלים העלילו על ארץ יוכלת יושביה? מדוע הם הוציאו את דיבתה רעה? רבי אברהם בן עזר מסביר שהעם היהודי באותה תקופה סבל מדימוי עצמי נמוך. הם התרגלו להיות עבדים במצרים, ואתה יכול להוציא את הבחור מהשכונה, אבל קשה הרבה יותר להוציא את השכונה מהבחור. יש להם מנטליות של עבדים, לא היה להם אומץ להילחם על ארץ ישראל. המרגלים עצמם סבלו מהדימוי הזה, וכאשר הם חוזרים למחנה ישראל, הם מעידים על עצמם, ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. שואלים הדרשנים, מדוע הם אומרים, ונהי בעינינו כחגבים? מספיק היה להגיד, וכן היינו בעיניהם כחגבים. הם משיבים, מדוע היינו בעיניהם כחגבים? כי קודם כל, ונהי בעינינו כחגבים. כאשר אדם סובל מדימוי עצמי נמוך, כאשר הוא משדר חולשה, כאשר הוא חסר ביטחון עצמי, גם מי שעומד מולו מזהה את החולשה הזו ומתייחס אליו בהתאם. המרגלים חוששים ממה שהם ראו בארץ ישראל, וכאשר מספרים את זה, מעבירים את החשש ואת הפחד שלהם גם לעם, והעם כולו רועד מפחד ובוכים בלילה ההוא. אומר אבן עזרא, אולי לא כעונש אפילו, פשוט זה המצב, אם אתם לא מעזים להילחם, אתם לא תנצחו. האירוניה, שאם הם היו מעזים להילחם, והיו נלחמים, הם היו מנצחים, כי אלוקים איתם. אבל כיוון שהם לא אהזו ולא הייתה להם מוטיבציה לצאת לקרב, אי אפשר לנצח עם צבא שלא מאמין בכוחו. אי אפשר לנצח עם צבא שחושש מאוד מהצבא שעומד מולו. ברגע שהצבא מפחד לצאת לקרב, הצבא שמולו ניצח עוד לפני הקרב. אבל זו לא פרשיית הריגול היחידה בתנך. ביהושע פרק ב' אנחנו מוצאים פרשיית ריגול נוספת. אחרי 40 שנה כאשר היהודים אכן הדור הבא עומד להיכנס לארץ, יהושע שהיה בעבר מרגל בעצמו בין 12 המרגלים של משה, הפעם הוא המפקד, הוא המנהיג, והוא שולח שני מרגלים חרש אל יריחו כדי לרגל את הארץ. שני המרגלים האלה מגיעים לבית של אישה בשם רחב, וכבר באותו לילה פעולה שלהם, פעולת הריגול שלהם נחשפת. מלך יריחו שמע שהגיעו מרגלים, הוא שולח שליחים לבית של רחב כדי לתפוס אותם, ועיר רחב מסתירה אותם על הגג אצלה בבית, ושולחת את הרודפים למקום אחר. ואז מספר ספר יהושע, פרק ב', שרחב, לפני שהם נרדמים, היא עולה אל המרגלים, והיא מבקשת מהם בקשה. היא אומרת להם, ידעתי כי נתן השם לכם את הארץ, וכי נפלה עמתכם עלינו, וכי נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם. שמענו את כל מה שאלוקים עשה לכם בים סוף, בצאתכם במצרים, שמענו מה עשיתם למלכי האמורי, לסיחון, לאוג, ונשמע ואימה סבבנו ולא קמה עוד רוח באיש מפניכם, כי השם אלוקכם הוא אלוקים בשמיים מעל ועל הארץ מתחת. היא מבקשת רק בקשה אחת, שכאשר הם כובשים את יריחו שיחוסו על חיי משפחתה, אביה ואימה, אחיה ואחיותיה, ומבטיחים לה שהם יחוסו על חייהם בעקבות זה שהיא הצילה אותם. הם חוזרים ליהושע והם אומרים לו, אנחנו ניצחנו את המלחמה הזו. ואמרו ליהושע, כי נתן השם בידינו את כל הארץ, וגם נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו. שואל הרלב"ג, בקושי היו שם לילה אחד. כבר באותו לילה פעולת הריגול שלהם נחשפה. איך הם כבר יודעים שהם ניצחו? שאלה שנייה, שואל הרלב"ג, יהושע עוד לפני ששולח את המרגלים, כתוב שהוא אומר לעם, בעוד שלושת ימים אנחנו עוברים את הירדן, אנחנו מתחילים את המלחמה. בדרך כלל שולחים מרגלים לפני המלחמה, לא אחרי שקבעת תאריך יעד לתחילת הקרב. אומר הרלב"ג, פעולת הריגול של המרגלים האלה לא הייתה לחשוף מה נקודות התורפה של האויב, איפה יש לו יותר חיילים, פחות חיילים, איפה אפשר להיכנס לעיר, איפה יותר סגור, איפה יותר מבוצר. היה להם תפקיד אחד בפעולת הריגול. לברר מה המוטיבציה, מה רוח העם היושב ביריחו. האם הם מאמינים בכוחם, הם בטוחים בעצמם, יש להם רעל בעיניים, יש להם מוטיבציה גבוהה, או שהם מפחדים. בשביל זה הספיק להם לילה אחד. הם שמעו את כל מה שהם היו צריכים לשמוע. הם שמעו מרחב, ונשמע ואימה סבבנו. היא מספרת להם, העם היושב ביריחו רועד מכם היהודים. תראו איך התהפכו היוצרות. אם לפני 40 שנה, היהודים רעדו מהעם היושב בארץ ישראל, הם שכנעו את עצמם שיש שם דמויות מפלצתיות, אנשי מידות, ענקים, נפילים. הם פשוט לא העזו בכלל להילחם. ואנשים שמפחדים להילחם, הם הפסידו במלחמה עוד לפני שהתחיל הקרב. הפעם בתקופת יהושע, 40 שנה אחר כך, התהפכו היוצרות, והעם היושב ביריחו בארץ ישראל, רועד מהיהודים, הוא בטוח שהם מפחידים ובלתי מנוצחים. וכאשר הצבא שעומד מולך רועד ממך, אתה אפילו לא צריך להילחם. כי הדימוי שלך נלחם בעבורך. במלחמת יריחו ידעו המרגלים שהם ניצחו עוד לפני שהתחיל הקרב, כי היה ברור שאם מולם עומד צבא שרועד מאיתנו היהודים, אז ניצחנו. הדימוי שלנו ניצח את הקרב הזה בשבילנו. היא לא שקרה להם רחב. אכן באמת מופיע בפרק A ביהושע, והיא כשמוע כל מלכי האמורי אשר בעבר הירדן ימה, כל מלכי הכנעני, והיא מס לבבם ולא היה במוד רוח מפני בני ישראל. הם רועדים מפחד והיהודים אכן מנצחים. אבל ישנה עוד פרשיית ריגול בהמשך ספר יהושע. אחרי שיהושע כובש את יריחו בצורה ניסית, החומות נופלים, הוא כובש את יריחו, הוא שולח עוד מרגלים, הפעם לעיר הבאה. העיר הבאה בתור זאת העיר אי. והוא אומר למרגלים, לכו תראו מה קורה באי, ובאי חוזרים המרגלים ואומרים לו, אנחנו ניצחנו. אפילו אל תאמץ את העם. אתה יכול לשלוח רק 2,000 חיילים, 3,000 חיילים. זהו, ניצחנו. יהושע שולח 3,000 חיילים, והוא נוחל תפוסה בקרב. אנשי אי רודפים אחרי אנשי החיילים של יהושע, ומקים מהם 36 אנשים. יהושע בעקבות ההפסד הזה, אולי הפסד קטן, לוקח את זה מאוד מאוד ללב, והיקה יהושע סמלותיו, ויפול על פניו ארצה לפני ארון השם עד הערב, והוא אומר, בי השם, מה אומר אחרי אשר הפך ישראל עורף לפני אויביו, וישמעו הכנעני וכל השווי ארץ, ונסבו עלינו והחיתו את שמנו מן הארץ. זה נראה שיותר מאשר יהושע חושש, שהוא נהרגו לו החיילים, הוא חושש ממה עומד לקרות בהמשך המלחמה על ארץ ישראל. הוא אומר, עכשיו האויבים שלנו ישמעו שאנחנו לא בלתי מנוצחים. המיתוס התנפץ. עד עכשיו סבלנו או חווינו תחושה של ניצחון גדול כאשר האויב עומד לפנינו רועד מפחד. וזה מספיק כדי לנצח. אבל מה עושים כדי לנפץ את המיתוס הזה של בלתי מנוצחים? מספיק פעם אחת שמנצחים אותנו. ואכן זה קורה במלחמה הראשונה עליי. אז קורה כאן תהליך מאוד מעניין. במלחמה הראשונה על ארץ ישראל, בפרשיית הרגול הראשונה, כאשר משה שולח מרגלים, המרגלים אומרים, אנחנו סובלים מדימוי עצמי נמוך, ואני בעינינו ככה גבים וכן היינו בעיניהם. במלחמה השנייה, פרשיית הרגול השנייה, כאשר יהושע שולח מרגלים ליריחו, המרגלים מזהים שווני בעיניהם כענקים, ואז גם כן היינו בעינינו. במלחמה על אי, אולי בעקבות הניצחון הגדול ביריחו, העם סובל מחטא הגאווה, זה כבר לא ביטחון עצמי. הם כבר מתחילים להאמין שהם כאלה חזקים בלתי מנוצחים. זה לא ונאי בעיניהם כענקים וכן היינו בעינינו, אלא ונאי בעינינו כענקים נפילים בלתי מנוצחים. הם מתחילים לזלזל בקרב, במלחמה, מתחילים להאמין לדימוי שלהם. והם אומרים לי, יהושע, מספיק לשלוח רק 2,000-3,000 חיילים, ולכן הם מפסידים בקרב. אנחנו לומדים מפה מסר מאוד מאוד חשוב, שגם אם במלחמה צריך לשמור על סוג של מאזן אימה, ולשדר ביטחון בעצמך, כדי שהצד השני לא יעז להילחם מולך, אבל אתה לרגע אל תאמין שאתה כל כך חזק ובלתי מנוצח. אל תאמין לדימוי הזה, העוצמתי כל כך שלך. מי שמנצח את המלחמות זה אלוקים, ורק אלוקים. ברגע שאתה מתחיל להאמין שכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, אני כל כך חזק, אני בלתי מנוצח, כולם רועדים ממני, באותו רגע, מה שמכונה במקומות אחרים, חטא היבריס, החטא הזה, החטא הגאווה הזה, זה כבר לא ביטחון עצמי, אלא גאווה אסורה ופסולה, שעלולה לבלבל אותך, ולגרום לך את הנפילה בעי. ואחרי הנפילה בעי, באמת, כתוב, האיש כי ישמוע כל המלאכים אשר בעבר הירדן, בארבע שפלה, והם יתקבצו יחדיו ללחם עם יהושע ועם ישראל פה אחד. פתאום ליושבי הארץ יש אומץ ללחם מול היהודים. למרות שבמלחמת יריחו לא היה להם את האומץ, פתאום יש להם את האומץ, בגלל שהיהודים איבדו את כושר ההרתעה. הם כבר לא בלתי מנוצחים, הם נכשלו כישלון אחד, אולי לא כישלון גדול, אבל הכישלון הזה מספיק כדי שהאויב ירכוש אומץ לב מולם.
תודה רבה הרב עמיהוד סלמון על הדברים הנפלאים, ותודה רבה גם לכם המאזינים היקרים שהייתם איתנו, תודה לצוותים שלנו, ישי פופובסקי, דוד לוין, קטי קלר, דרור גלויברמן, דורון לסרי וארי גוטלף. ישראל שלמה, תודה על העריכת והפקת התוכנית, אברהם ישחקו, תודה על הביצוע הטכני, תודה לאשרי גרייבר שזה אני, על הגשת התוכנית, אחרי הכל זה הקרבה מבטיח. אנחנו אם ירצה השם ניפגש כאן מחר למהדורת סוף השבוע של בקצב היום.
בקצב היום, בקצב...